היחידים שיודעים זה אתם, המשפחה שלי והסיוון.
יודעים על מה?
סיפרת על המשפחה שלך?
לאמא שלי, כן.
יודעים על מה?
על התחורים, על זה, למה, מה אני אספר בשידור?
רקורדינג.
איזה מנובל. טוב, בסדר, אתה יודע. אני יכול לספר את ההודעה הנוגעת ללב ששלחת לדביר, שמפרטת כמה ניסיון אב שנים יש לך. וההמלצות שלך היו טובות.
מתבייש, אני לא מתבייש בזה.
זה לא, אני לא חושב שיש לי להתבייש, אבל כאילו זה נטע דבר שגורם לך להרגיש את הגיל.
יש לי תחורים מגיל 26, מתי מדבר?
כן.
וואו.
סתם, אני לא ספרתי, כן? אני פשוט כאילו מכיר את זה הרבה זמן. אני יכול להגיד לכם ש... ובעיניי לגמרי צריך להכניס את השיחה הזאת לשידור. לא, לא. לגמרי צריך להכניס את השיחה הזאת לשידור. אני אספר לכם שזה אחד ה... אתם מכירים כל פעם, או פעם בכמה זמן, יש מישהו שאומר, הצד החיובי של הקורונה? אז הצד החיובי של הקורונה הוא שבשנה האחרונה לא היו תחורים בכלל.
מה יש לך כל כך הרבה?
נטו, ולפעמים יש לי, כאילו בשנה יכול להיות לי פעם פעמיים, וזה נטו בגלל הנייר טואלט האיכותי של הבית, שאני... לגמרי לא, כאילו לא יוצא לי לחרבן בחוץ, אם אני נהרות טואלט הציבור, של השירותים הציבוריים או בעבודה, שזה...
אבל פשוט... למה אתה מנגב עם נהרות טואלט בכלל?
סטנד פייפר.
מה זאת אומרת? אתה עם מים?
לא, הם בטח מגבון לך מהאנשים האלה.
מגבונים?
מה מגבונים? אתה
ברור.
עכשיו באיזה בעבודה, אתה עם מגבונים הולך לשירותים?
ברור. מה, אני... ברברי?
ברברי? מה אתה עושה עם המגבונים עם החרא שלך? אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה הדבר הכי לא נעים שיש.
מה אני עושה? מורים את המפסלה, מה אני עושה איתם? אני לא מבין את השאלה.
סדי, אפסים את זה.
אתה יודע שזה סותם את האסלות.
סדי, אפסים את זה בסדר.
אוי לא, אז הבוס שלי אין לו סתימה, בו.
אני חושב שזה סתם בן אדם הרבה יותר נורא מהזה. כאילו, זה לא לגיטימי לשים מגבונים באסלה.
שנייה, א', סתם בן אדם הרבה יותר נורא כשזה קשור לאדם מול תאגיד. הוא פשוט שונא חברות. והוא סבבה מסתום הבוס לו את השירותים בכל פינה, הוא תמיד ייקח את הבחירה הזאת. דבר שני, זה לא אקולוגי, דבר שלישי, זה לחלוטין, כל מה שקורה עכשיו. כי זה לא אקולוגי. מה זאת אומרת, למה?
תסביר. מה זאת אומרת?
נייר, הנייר הזה,
מתקלה מהר אותו.
אז אופי, גם מתקלה, גם כמה צריך כדי לייצר אותו, את חתיכת נייר הזאת עם הפלסטיק שעוטף אותו, וכאילו, צריך חליזה מיוחדת לזה, אתה מדבר. לא אקולוגי. ודבר אחרון, סקר, האם אתה מנגב עם מגבונים? וסקר, ברגע שאתה מסתכל, לקחת את זה, אני מניח שאתה מבין, כל השיחה הזאת נכנסת לשידור חד משמעית, עכשיו אפשר להתחיל.
שנייה, רגע, רגע, אני חייב לשאול, אתם לא מנגבים עם מגבונים? עזוב כאילו כמוני שרק מגבונים. לא אפילו פיש אחד כדי לנקות את הסוף?
ממש לא.
באופן קבוע לא.
ותח יש לכם תמיד מלא חרה כאילו. באופן קבוע אתם הולכים תחת החרה. אין דרך לנקות טוב.
אז אין דרך לגמרי.
הדרך היחידה לנקות טוב עם נייר, זה כמו שדביר אמר, לשרוט את האמא של התחת שלכם, ולצאת מלאי פצעים וכאב.
לא, עושים את זה בעדינות והכל בסדר.
אין דרך, סגב. קח מגבון.
אני אומר לך, אני חי ככה כבר 35 פעם ראשונה שנפגעתי זה, זה גם לא...
אז בוא נעשה ניסוי. לא, אני לא אומר, אני אומר שאתה לא נקי אף פעם, אני לא אומר שכואב לך או לא כואב לך. שנייה, בוא נעשה ניסוי. בוא נעשה ניסוי. נגב את התחת שלך, אחרי שאתה בטוח שהתחת שלך נקי נקי, קח מגבון, תעביר ניקוב. אם המגבון שלך יוצא נקי, אני לא יודע על מה אני מדבר. אבל אם יוצא מלוכלך, אתה תפסיק את ברברי ותתחיל לנגב עם מגבונים.
לא רוצה...
בבקשה, סלם, אל תעביר ניקוב, כי אני
אשמע לי כואב מאוד. סתיו, מה אתה עושה עם המגבונים בבית?
סתומן, מה אני עושה בבית?
מה אתה, זורק אותם גם לאסלה?
זה הכי לא, בפח ליד.
זה יותר גרוע מכל מה שאתה מגדיר.
למה? אני כזה זורק את הכל.
למה? כי אני מעדיף שבחור של התחת שלי, כשמו כן הוא, יהיה את הטיפה של הטיפה של הטיפה אולי בסוף של הניגוב האחרון. אני מנגב, אתה יודע, לאט ובזהירות והרבה כדי שזה באמת יהיה נקי.
אבל סגב, זה לא טיפה, זה מה שאני אומר לך, אתה לא מודע לכמה חרה יש לך בתחת.
אז אני אומר לך, אם אתה מנקה טוב, טוב, טוב.
אבל אני, אז אני אומר לך, הצעתי ניסוי.
גם שאני מעביר היום, אם אני מעביר מגבון, יהיה בו ממש ממש מעט, כמעט, ולא יהיה חום.
אז אני מסתובב עם חרה בתחת, כל זמן נתון, עד המקלחת.
אבל זה הגוף שלי.
טוב, הספר השני שלנו להיום זה האם אתם מנגבים נייר טואלט. אם אתם מנגבים נייר טואלט, האם תמיד יש לכם קקי בתחת? זה הספר השני.
תמיד.
ו... אני אנצל את הסדר רוצה פרק קצר. תודה רבה. לא היינו צריכים להתחיל לדבר על זה, אבל אני אנצל את החרך שנתתם לי פה, את הפתח, no pun intended, כדי לספר לכם שרק בצהל, רק בצבא, אני גיליתי שאנשים מנגבים בישיבה, ועד אז אני נגבתי בעמידה אחרי שסיימתי לעשות קאקי, ואני לא יודע אם אתם מנגבים, כאילו...
רק בישיבה.
אתם מנגבים רק בישיבה?
רק בעמידה.
רק בישיבה.
רק בעמידה.
כשאתם עומדים ומנגבים, אתם מגיעים להרבה פחות קאקי. משמע, אם אני עכשיו אעשה את הניסוי כמו שסתיו אמר, אני אעמוד אחרי הקאקי ואני אנגב ונגב ונגב, ואז אני אתיישב ונגב עוד, אז יהיה לי הרבה יותר קאקי, כי אני, בסופו, יהיה לי עוד קאקי, בגלל שהתנוחה החדשה עכשיו מאפשרת לי להגיע למקומות שלא הגעתי אליהם. לכן, לא רק שאני, תראו, אפשר להגיד שהגיל 18 הסתובבתי כל הזמן עם קאקי בתחת, כי נגבתי רק בעמידה.
אוקיי, אני לא יודע באיזה גיל עברתי למגבונים. זה בגיל מאוד מאוד צעיר. אני חושב שאולי זה קשור גם כן לצבא, כי כמו שאמרת, אני לא מסוגל לנגב עם נייר זכוכית, והצבא ידוע באיכות של נייר הטואלט שלו. דעתי זה אפילו קרה קודם לכן, כשהייתי, עברתי ניתוח תוספתן בזה גיל 14, ואז כאילו הבית חולים עשה לי את הטראומה הזאת, אבל בגיל מאוד מאוד צעיר עברתי למגבונים, אז כבר זה לא משנה אם אתם נגב בעמידה או ישיבה, פשוט עמידה זה כל כך הרבה יותר נוח.
אני אגיד לך שני דברים. אחד, אני מוכן לקחת את כל החרה שבעולם שאתה אומר שנשאר שם מאשר שיהיה לי חרה, מגבונים עם חרה בתוך הפח בשירותים.
תוציא את הפח אחרי זה.
מה זה אחרי זה? כל פעם שאתה הולך לחרבן אתה מוציא פח?
סקית, סוגר את הסקית, הולך
כל
לפח.
כל פעם שאתה הולך לחרבן אתה מוציא סקית וזרוק אותה לפח? מלא עבודה.
ואני ברברי?
איך המידה זה יותר נוח מישיבה?
לא, ובטוח ש...
כי כשאתה עושה בישיבה יש סכנת התלכלכות.
טוב, חברים.
אז טוב, רגע, ודבר שני, סתיו, למה אתה לא עם בידה? בידה
חוסך את ה... שאלות אחרת, סתיו, למה אתה לא מיליונר? אוקיי, כשאני אבנה את בית חלומותיי...
מיליונר, בידה, סתיו.
כשאני אבנה את בית חלומותיי... צגב, אני לא יודע מה איתך והאחוזה שאתה גר בה, אבל כשאני אבנה את בית חלומותיי, יהיה בו בידה. עד אז אני גרתי בסחירויות, או בבית הוריי, אז לא היה לי את האופציה לבידה. תאמין לי, שבידה זה החלום הרטוב שלי.
אז תדע שבאולפן שלנו בבת ים יש לך בידה בשירותים. סתם שתדע את זה אם אתה לא שמת לב לזה עד היום.
כן, סלח לי, אבל אני לא הולך כל כך לבידה באולפן בבת ים. סלח לי.
ואין דבר שנשמע יותר, שנשמע, לא אמור לי שמה מלוכלך, אבל עדיין נשמע מלוכלך בעיניים שלי כמו בידה בבת ים.
במיוחד עם כמות הזמן שעבר מאז הפעם האחרונה שמישהו השתמש בו.
כן.
לא רוצה לחשוב מה יצא משם.
זה נפלא, זה הבידה עם הנזילה הזאת שיש לך שם, והג'וק שנמצא שם מ-94, פרק 94 של דסוי בג'וק שם.
הדבר הכי מדהים אותי בכל השיחה הזאת זה שהוא בידה, מה אני מיליונר? כולה צינור עם מים בו, זה לא...
טוב, סגב, זה שאתה... סיכמנו שאתה ברברי, כי אתה הולך עם תחת מים, חרה בתחת. אז כאילו, אם בחילתך בידה זה צינור עם מים, אז כאילו, עזוב, השיחה מיותרת.
סגב, זה הזמן שלך נשים את הפתיח.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep Hoop. הביאו את עמדותיכם, שלום לך סתיו.
אהלן.
שלום סגב.
ערב טוב.
אנחנו, מה אתם אומרים שנתחיל לשקול לעשות את זה ככה? שאנחנו מתחילים בשיחה ואז שמים פתיח. נשמע לי טוב, אהבתי את זה. בואו אנחנו נחזיר את זה לדיונים פנימיים ונראה מה אנחנו יוצאים.
הפרק הקצר שסגב רצה לעשות, בואו נעשה את הדיון גם על איך אנחנו נתחיל את התוכנית עכשיו.
לא, נעשה את זה עכשיו. בואו נצא לדרך עם הסקרים. אם אתם רוצים להשפיע בסקרים, The Sweep בטוויטר, זה המקום בו אתם יכולים לעשות זאת. יש לנו כבר 3 סקרים נהדרים. מהפרק עד עכשיו. סגב.
חברים, סקרים, אבדול ג'אבר. האם ליצן הוא משמח, מעציב או מפחיד? 29% בלבד. משמח, הוא לא משמח כלל. במקום השני, מעציב עם 32% ומפחיד. סתם, זה היה הטיעון שלך, אני חושב. 29% למפחיד.
זה מעציב. אבל זה
מעציב. לא, זה מפחיד.
זה מישהו שלקח כמה פניות לא טובות בקריירה שלו, תמיד.
לא, מפחיד, רק מפחיד.
יפה.
יש לך עוד, יש לך עוד.
הסקר השני שלנו היום. האם הייתם קונים מרץ של דה סוויפ עם הכיתוב סקרים, אבדול, ג'בר? 31% הפסד ענק לטקו. התשובה לא.
מה?
למה אתה לא יודע להקריא תוצאות של סקרים? זה כל כך פשוט אמור להיות.
רק בטוויטר שזה כמה אופציות, יותר משתי אופציות, זה תמיד, אני לא יודע איך ליצור את המתח. 31% מקום שישי, לא! ושוויון של 34% כן ולא, אבל משהו אחר, כן. זאת אומרת, יש פה בסיס לרצוני.
רגע, המתמטיקה לא מסתדרת.
זה מועמד לסוויפיז, אני כבר אומר לך. מה זה הפסד לטקו?
ומה זה 34, 34 ו-31?
זאת שאלה טובה, מקודם הסתכלתי, וזה... כן, אלה התוצאות הסופיות. חיי.
34.
אחוז לנמנעים?
דביר, איך זה הגיוני?
כי יש לך
35 קולות, שאתה לא אוהב שאתה אומר כמה, אבל יש זה. 34% לכן, 34% ללא, אבל לא זה, אבל משהו אחר כן, ו-31% ללא. כן, יש פה איזה... יש פה איזה פאג בטוויטר.
לא, אז אני אגיד לך, זה אם... זה כל אחד זה נקודה 3, אז הם תמיד יעגלו, את כולם יעגלו למטה. אתה מבין?
הבנתי אותך.
חסרי היגיון.
אחוז אחד נמנע. אלו היו הסקרים...
לא אחוז אחד נמנע, לא אמרתי אחוז אחד נמנע.
אחוז אחד נמנע...
הסקרים החליטו, בוא נתקדם.
תודה.
ואל תשכח שהטקו הפסיד.
נמנע אחוז אחד, הטקו ניצח.
טקו ניצח או הפסיד?
לא, הפסד לטקו. הוא אמר הפסד לטקו.
מישהו הפסיד לשתי תשובות שהיו בטקו.
הטקו הפסיד.
הוא הפסיד לטקו.
מישהו הפסיד לשני התשובות שהיו
בטקו. הוא הפסיד לטקו. למי הוא הפסיד? לטקו.
ברור. ברור.
נכון, הכל... זה הגיוני בסך הכל.
אין ספק ש...
זה בראש מעוות מאוד.
אם אנחנו 5 דקות מדברים על זה ורק אז מבינים, אין ספק שזאת הייתה הדרך הכי טובה לתאר את זה. טוב, אוף, אוף. תמיד אני יוצא מפה מובס לטקו מהסגמנט הזה. ועל מה אנחנו נדבר? אני חושב שאנחנו נעבור כמובן מסביב לליגה, אבל דווקא בא לי, לפני שאנחנו צוללים לתוך כל מיני דברים בליגה שלנו, ה-NBA, סתיו, בוא נתחיל דווקא מליגת ה-NFL, ששבוע, בסוף שבוע האחרון היו בעצם את הגמרים האזוריים, וגרין ביי פקרס הפסידו לטמפה ביי, בדרבי הביי, רק אני הולך עם זה, אני לא יודע למה.
הטעות שלך זה דרבי של הביי, ולא the battle of the bays.
כן, זה משפר משהו? טוב.
לגמרי.
אז... כמו שהתחלתי להגיד, גרין ביי הפסידו לטמפה ביי, בקרב הזה בין שני הקווטרבקים בין הגדולים בכל הזמנים, אירון רוג'רס מפסיד לטום בריידי, ואנחנו עוד נדבר בהמשך על כל מיני, אני מניח, סטטים וכאלה שיצאו מהמשחק הזה, נמשיך, ואחד הדברים שמאוד בלטו במשחק, או הרבה דברים, או משהו שמאוד דיברו עליו אחרי המשחק, זאת ההחלטה בעצם של גרין ביי ושל מאמן מט לפלור, ברבע הרביעי שהם דאון כמה?
8-2-0 משהו לסיום.
ואיפה הם היו?
4th and 8. 4th and 8
ומהגול ליין. כחול, על הגול ליין. ובעצם הייתה להם את ההזדמנות ללכת על טאצ'דאון, ואחרי זה אם הם גם מצליחים את הקונברז'ן אז הם משווים את המשחק, ומה שהם בחרו לעשות זה פילד גול, כאשר אם אתה מקבל 3 נקודות בפילד גול, אתה במרחק עדיין של 5 נקודות, אתה עדיין צריך להרוויח את הכדור מחדש. מיותר לציין שזה ההחלטה לא צלחה, אפילו לא כמובן נכנס, אבל טמפה שמרו על הכדור עד הסיום, מט לפלור דיבר על זה שיש לו, היו לו את כל הטיימאוטים שלו, ולכן זאת הסיבה שלמה זה היה חשוב, והם רק היו צריכים את ה... להרוויח את הכדור מחדש, והם היו יכולים להגיע לעמדה של ניצחון, אבל המון ביקורת הייתה על המהלך הזה, אבל זה שהוא לא הלך על זה, נקרא לזה ככה.
אז...
סתיו, הרמתי לך בסדר, זה היה קצת מקרטע, אבל אני מרגיש שבסוף הגענו לזה.
תראה, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, וזה תוקף את ההחלטה הזאת מכל מיני כיוונים, והכיוון הראשון שתוקפים את ההחלטה הזאת זה מהכיוון של האנליטיקס. ב-NFL משתמשים בזה המון, הרבה יותר מה שנגיד ב-NBA, בסטטיסטיקה של win probability, שיש איזו משוואה, אני גדול עליי לספר עליה, וגם פחות מעניין, שהיא לוקחת את ההסתברות של מהלכים מסוימים, ונותנת לך את האחוז סיכוי של קבוצה מסוימת לנצח מתוך הסיטואציה הזאת. ואחת הנקודות שה-win probability פוגש את ה-NFL זה כשצריך ללכת על זה ב-force and something. ובדרך כלל המון מאמנים מעדיפים לעשות פאנט, וכשהאנליטיקה כמעט תמיד מצביעה על שעדיף ללכת על זה. אז פה היה פה מהלך שהבטן מרגישה שצריך ללכת על זה, ומעניין היה לראות מה האנליטיקה אומרת. אז בגדול, הפער בין ללכת על זה, לבעוט פילד גול, הוא 3%. כאילו, ללכת על זה מגדיל לך את הסיכון ניצחון ב-3%. מה שמעניין הוא שהגרינבי עמדו מלכתחיל על רק 10.8% לנצח את המשחק, כך שבעצם אובדן של 3% זה בעצם צמצום הסיכוי שלו לנצח ב-28%. אז הוא הלך פה נגד המתמטיקה. אבל אם עכשיו אנחנו נעמיד את אנליטיקס בצד ונשמע את ההסבר של הפלור, ואפשר לקבל אותו או לא לקבל אותו, אבל יש ההיגיון בהסבר שלו, כמו שדברצים, דבר ראשון, זה כל הטיימאוטים. דבר שני, צריך לזכור שגרין ביי עשו 3 מהלכי מסירה עם אירון רוג'רס שלא הצליחו תרם ההזדמנות הרביעית, שכנראה הייתה חייבת להיות מהלך מסירה נוסף, וזה גם תלוי בקונברז'ן, שגם הוא בדרך כלל הוא מהלך מסירה כדי להשיג את הקונברז'ן. אז ההיגיון, שהוא עוד מנותק מהאנליטיקה, אומר שכאילו לא נצלחת פעם, 3 פעמים משהו, אז עדיף שאולי בפעם הרביעית ינסה משהו אחר. הנקודה השנייה היא שגם אם גרינבי מצליחה במהלך הזה, הם מקבלים בסופו של דבר רק תיקו ולא ניצחון. ובעצם במהלך שהוא עושה ונותן את האמון...
והם עדיין משאירים זמן לטמפה בייגון.
בדיוק. בכל מקרה... הכל מותנה בזה שגרינבי מצליחה לעצור את טמפה בשתי דקות האחרונות של המשחק. אז החשיבה של לפלו, שהוא לא אוטום הולכת נגד המתמטיקה באופן יחסי, אומרת שאם יש לך עכשיו שתי דקות אתה צריך לעצור אותם, אז אני רוצה לעצור אותם כשאם אני מצליח, אני מביא את הניצחון ולא מביא טקו. כי הפילד גול ואז אחרי זה הם היו מצליחים לעצור, הם כבר הולכים לשחק על הניצחון ולא על טקו. ואז פה נכנס הנושא הכי מעניין פה. מי אתה ומול מי אתה משחק? כי האנליטיקה לא יודעת לחשב כשהקוורטרבק הוא אירון רוג'רס או מיטשל טרוביסקי, והקוורטרבק היריב הוא טום בריידי ולא ג'רד גוף. והדבר שאותי מאוד עניין פה זה באמת הקוסמוס הזה שבו עומד לך מאמן חדש, מאמן של עונה שנייה בקבוצה, אל מול הקוורטרבק שנמצא בקבוצה הזאת מעל עשור, ובעצם נחשב, כמו שאמרת, אחד הגדולים, זכה בסופרבול, הול אוף פיימר עתידי, ואתה אומר לו, אני סומך יותר על ההגנה שלי, מאשר על היכולת שלך לתת את המסירה לטאצ'דאון במהלך הרביעי, ופה הנקודה מאוד מעניינת, שכאילו, המפגש הזה בין האנליטיקה להרגשה של המאמן ולסיטואציה של הקוורטרבק שלו, והתעלמות המוחלטת אל מול טמפה ומי משחק שם, מאוד מאוד מעניין. אני, כשאני ראיתי את המשחק, אז הבטן שלי התהפכה מה החלטה הולכת לזה, ואז כשנכנסתי יותר לאנליטיקה ונכנסתי יותר גם לתשובות ולהסברים של הפלר, ומסתכלים על המחצית השנייה שהייתה טובה יחסית להגנה של גרין ביי, ולטום ברידי המחצית פחות טובה, הרבה פחות חמור ממה שזה נראה, אבל השורה התחתונה זה האי אמון שניתן בקוורטרבק שלו.
אני הייתי שואל את זה, מסתכל גם על הסיטואציה שנוצרה שם מהזווית השנייה. אתה רואה את מנגד לגרין ביי טמפו ביי, שידוע לך כמה שבריידי לוקח שם החלטות בעצמו ופיקוד על זה. אתה אומר, המאמן לפלור הזה של גרין ביי, הוא מאמן עונה שנייה. יש לך את רון רוג'רס ששם המון שנים, ללא ספק הפנים של המועדון. איפה המקום של אירון רוג'רס להגיד כאילו פאק איט? אני הולך על זה, כאילו חבר'ה, תסתדרו, הרי יודעים שבפוטבול בסופו של דבר הקווטרבק מייקס הכל, כאילו אם הקווטרבק אומר משהו והמאמן צועק לו מהצד משהו אחר, יעשו במגרש מה שהקווטרבק ברוב המקרים יגיד וינחה את החבר'ה במגרש לעשות. אז איפה אירון רוג'רס בסיפור הזה?
אני לוקח את מה שאתה אומר ולוקח את זה למשהו אחר. מעניין אותי, אני לא יודע אם זה המצב או לא, אבל מעניין אותי אם אירון רוג'רס אמר לו, פאק, אני רוצה את הכדור, עזוב רגע כאילו להמורות את פיו, אבל כאילו החזיר לו באוזנייה, או סימן לספסל, אני רוצה את הכדור, עזוב את הקיק, זה עליי. מעניין אותי אם הוא עשה את זה, ואם הוא לא עשה את זה, אז זה יותר מעניין, כאילו איפה אתה, וכמו שאמרת, הפנים של המועדון, קורטרבק ותיק, עתיר חשיבות, ניסיון והצלחה, לקחת את האחריות עליך ובאמת לנסות לקפות על המאמן, לקבל את מה שאתה רוצה. קורטרבק יש לו את כל האופציות, ביוחד מישהו כמו אירון רוג'רס, לעשות שינויים בהתקפה תוך כדי המשחק לפי מה שהוא רואה. מקרה שהמאמן אומר, רדו המגרש, אני מעלה את הקיקינג טים, זה לא אותה סיטואציה שבו הקורטרבק אומר לו, לא מוכן, אני משנה. אבל מעניין אותי מה הייתה התקשורת ביניהם באותה סיטואציה, והאם אירון רוג'רס פשוט הלך הצידה כפוף ראש, הוא באמת ניסה להביע איזושהי התנגדות, והיה פה באמת איזשהו מאבק של ראש בראש אל מול המאמן הצעיר הזה. זה מעניין. לא יודע, אין לי את התשובה לשאלה הזאת, אבל זה ספקט שמאוד מעניין אותי מה הייתה התגובה של אירון רוג'רס. כן. אל מול המאמן, לא בראש לו, אני בשער שהוא... סליחה, משפחה, עצם אם הוא באמת ויתר והלך ככה, זה גם סממן למשהו בעיניי.
לא פחות עליו, כן.
אם הוא ויתר...
סליחה, תמשיך.
אם הוא ויתר והלך ככה, זה בהחלט גם עליו, כי יש לו, כמו שאמרתם, את כל הכוח להשפיע על המהלך. אנחנו א' לא יודעים את זה שהוא באמת רצה ללכת על משהו אחר, אנחנו כן יודעים שאחרי המשחק הוא אמר, דיבר על כך שזה באמת יש את כל הסיבות ללפלור, הוא מבין את כל הרציונל למה ללכת על הפילד גול, והוא באמת אמר שמבחן התוצאה פה זה, זה הסיבה שכולם יורדים עליו, אבל זה גם היה יכול להיות אחרת וללכת אחרת. מה שמעניין אותי זה ההתנגשות של הפרסונליטיז והשני מקרי בוחן האלה. כי אירון רוג'רס, הוא עילוי מבחינת גם הכישרון שלו, אבל גם, אני מחפש את המילה סריברל בעברית, אבל כאילו מישהו שהוא חכם בצורה בלתי רגילה, גם מבחינה, גם כבן אדם וגם כמוח פוטבול, והוא מאוד נאמן, ככה לפחות אני תופס את זה. הוא לא הולך נגד המועדון, והוא לא אחד כזה שמרים הרבה בלגנים, ובכל פינה מחפש לראות איך הוא יכול להרוויח קצת יותר, או לעשות פה בלגנים כדי להשיג, שיביאו עוד איזה פרי אג'ט, עוד איזה שחקן שזה. לראיה דרך אגב, שתי הבחירות הגבוהות של הגרין ביי פקרס בדראפט האחרון, היו שני שחקנים שלא שיחקו דקה, והיו יכולים להביא שחקנים שאולי יכולים לעזור למועדון, הם הביאו את הקוטרבק הבא אחרי אירון רוג'רס, ואירון רוג'רס לא הייתה לו שום בעיה, הוא להפך, הוא לוקח את ג'ורדן לאב תחת חסותו ומלמד אותו, והוא באותה מידה יכול להגיד, תעיפו אותו ותביאו לי עכשיו עוד מישהו שיכול לעזור לי, תראו, אנחנו בפאקינג NFC צ'מפיונשיפ, אנחנו מרחק יריקה מהסופרבול. אז אירון רוג'רס לטעמי הוא כזה, ואני משווה את הפרסונליטי טייפ הזה לתום בריידי, שהוא בעיניי, אני לא יודע אם הוא להפך, אבל הוא כן ניסה הרבה לאורך כל הקריירה שלו בפטריוטס להשיג עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה כדי להמשיך לנצח, וזה בסוף נופל על העניין הזה עם היחסים מול המאמן, כי אירון רוג'רס מגבה את המאמן שלו, אפילו שההחלטה שלו גרמה להפסד, או ההחלטה שלו הובילה להפסד, לא בהכרח גרמה, וטום בריידי וברוס אריאנס, המאמן שלו בטמפה, כל הזמן ברוס אריאנס מדבר על זה שהוא נותן המון 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 חופש לטום בריידי להחליט החלטות בעצמו, והוא לוקח אפילו צעד אחורה, ואין לו שום בעיה לעשות את זה, ושם תום ברידי כן, כאילו, משתלט על איזשהו אחו, איזשהו נדלן שיש שם להרוויח בעמדת ה-second manager.
תראה, אני אקח כל צעד אחורה, עמדת ה-QB, שזה התפקיד הכי חשוב בספורט כנראה, נדיר למצוא את ה-QB הזה שהוא קם ניוטון, שהוא אאוטספוקן, שהוא מדבר הרבה, שהוא גם אומר את דעתו, ובטח אחד שגם מבקר את החלטות הקבוצה שלו, במיוחד אם הקבוצה מנצחת. זה נכון לבריידי וזה נכון לרוג'רס. איפה שאני שם את ההבדל, זה בקרנסי שההצלחה קנתה לך, ובסופו של דבר, בריידי עוזב את ניו אינגלנד ואת ביל בלצ'ק, ומגיע למועדון כושל כמו טמפה, ואני רוצה לראות את המאמן שיגיד, אני עכשיו אחנך את בריידי עוד פעם, בגיל 43, אני לא חושב שזה הדיל שנסגר שם. אם אתה מביא את תום בריידי בין ה-43 לטמפה ביי, או whatever, לכל מקום, אתה מביא כדי לתת לו את המפתחות ולרכב עליו ולהוציא ממנו מה שאתה יכול להוציא ממנו. אירון רוג'רס, בסיטואציה קצת שונה, דבר ראשון, גרין ביי היא כפרנצ'ייז, הוא דבר שלא קיים בספורט האמריקאי, ואני חושב בספורט, הוא קיים בספורט האירופאי, לא קיים בספורט האמריקאי, וזה קבוצה בלי אונר. העקרונית העיר היא הבעלים של גרין ביי, וזה בדרך כלל, מה שזה מייצר זה קבלת החלטות מאוד מאוד שמרנית, מאמנים ממשיכים שם לתקופות ארוכות, GM ממשיכים שם לתקופות ארוכות, אין הרבה תזוזות ורצון לזעזע מערכת, במיוחד אם המערכת מצליחה, גרין ביי בורחה באירון רוג'רס, שהחליף את ברט פאר, ואנחנו מדברים על משהו כמו 30 שנה של הצלחה, כמעט מידית, אמנם מעט יחסית סופרבולים, אבל תמיד, בדרך כלל מאזן חיובי, בדרך כלל להגעות לתוך הפלי-אוף, אז הפרנצ'ייז זה לא בנוי לזעזועים האלה ולבלגן הזה. אירון רוג'רס וג'ורדן לאב, זה אותו דבר, ככה אירון רוג'רס התחיל את הקריירה שלו, בחירת סיבוב ראשון, על שלהי הקריירה של פאר, במקום להביא עוד איזשהו נשק לברט פאר. אותי, דווקא אני לוקח את הדברים האחרים שאירון רוג'רס אמר, וזה הדיבור הבלתי פוסק על העתיד שלו לפני ואחרי המשחק, שהוא אמר שהעתיד שלו נמצא באיזשהו סוג של ערפל ולא ברור, הוא גם דיבר על זה שהרבה שחקנים אחרים המצב שלהם נמצא בסיטואציה לא ברורה, ואתה מרגיש שמבעבע בו איזשהו, לפחות אני מרגיש, לא יודע אם אתה, איזשהו זעם על כל הסיטואציה הזאת. אני חושב שאם אני הולך למקום הזה של בריידי, ואני חושב שבריידי החליט עונה שעברה שהוא לא יכול לשחק יותר תחת בליצ'ק והפטריוטס, ואני חושב שאירון רוג'רס מתקרב לאותה החלטה, ומעניין להיות מה קורה שם, כי בניגוד לבריידי, לאירון רוג'רס יש עוד חודשיים, עוד שנתיים על החוזה שלו, ומעניין הדברים האלה יכולים להתגלגל.
והמבזק, יעקב אילון.
יעקב אילון מאוד, המבזק. דסטין פוריאר מסיים את הקרב מול קונור מקגרגור. דסטין פוריאר. פוריאר.
אוקיי.
פוריאר.
אוקיי. דסטין פוריאר מסיים את הקרב מול קונור מקגרגור ב-TKO בסיבוב השני, והופך לאדם הראשון שמנצח. מה זה?
ב-TKO, לא ב-TKO.
ב-TKO, אמרתי. בסיבוב השני,
מה זה TKO?
נוקדאון, לא? נוקאוט.
ומה זה T?
מה זה T?
שואל אותך.
לא יודע.
טקניקל.
טקניקל, נוקאוט. בסיבוב השני, והופך לאדם הראשון שמנצח את הירי בנוקאוט. מקגרגור קיבל הרחקה רפואית לחצי שנה לאחר הקרב. וואי וואי. באליפות העולם, בקרוס קאנטרי סקי, בלאטי, פינלנד, אלכסנדר בולושונוב, הרוסי, התנגש בכוונה בג'וני מקי, הפיני, לאחר שסיים במקום השלישי במרוץ. לבסוף, אישה מקסיקנית דקרה את בעלה בסכין לאחר שמצאה תמונות ישנות שלו עם אישה צעירה, ולא זיהתה שזוהי מפעם. הבעל, שהצליח לקחת ממנה את הסכין, הסביר לה שזוהי בתמונה מהתקופה שהייתה יותר צעירה ורזה. זה היה מבזק.
מה שמוזר בסיפור הזה, זה שהיא לא זיהתה את עצמה, אבל כנראה הוא עדיין נראה אש.
כן.
מי אמרנו שזה אולי זה קריס פול בעלה?
35, מאז ומעולם. למרות שאני באמת...
משלימים מעגל.
אני אוהב לסגור מעגלים.
עוד מהפרק ההוא שדיברנו על קריס פול, כאילו הרבה יותר מרגיש לי בין 45 מאשר 35. אפילו שהוא בין 35 כבר כמה שנים. לא יודע, יש לו איזה
פאזר פיגר. הוא אף פעם לא היה בין 45, איזה חור יכול להיות בין 35-4 שנים.
יש לו פאזר פיגר כזה, הוא לא יודע, הוא נראה לי, כמה אז שעבר לפיניקס ולאוקלאומה, הוא כזה התבגר לי יותר מדי.
אני אוהב, כאילו, יש לו פאזר פיגר, אתה כאילו הרבבת בין... הוא פאדר פיגר? שזה כאילו פאדר פיגר, זה כאילו דמות
שזה? איך פאדר פיגר שלו?
דמות, הוא, הדמות מבוגרת.
אבל כשאתה אומר שיש לו, זה אומר שיש לו כאילו, יש לו מבנה גוף של אבא.
יש לו בהגדרה.
יש לו פאדר פיגר.
או שיש לו מישהו שהוא הפאדר פיגר שלו.
נכון, זה או זה או זה.
זה כמו להפסיד לטקווה, נו. סיכמנו את זה כבר מקודם, אתם צריכים להבין בשלב הזה. יאללה.
צריך לליגה.
Next.
יופי, אני אוהב את הנושא הזה שכתבתם לנו שאנחנו נתחיל איתו, וזה האם יוטה יפוריל, והאם זה יכול להיות מתורגם גם בפלייאוף. אני אוהב את זה, כי א', התשובה בעיניי כן, ואני אעשה עם זה שני דברים. אחד, אני לא נוהג לעשות בדרך כלל, אבל אני הולך לפתוח בויקטורי לאפ, ואחרי 2019 ו-2020, שספרתי המון המון מעלומות וטעויות ודברים שחזיתי ולא התממשו, יוטה זה אחד הדברים שאני מה זה שמח שהם מצליחים, כי אני... מאוד אהבת אותם שנה שעברה, אני חושב שקונלי לא היה, לא חשבתי שקונלי של שנה שעברה יחזור על עצמו, ובאמת אנחנו רואים אותו שנה הרבה יותר טוב, גם בתור לקחת יותר מניהול למשחק, גם האחוזים שלו קופצים, גם מהשדה וגם משלוש, שזה גם מפנה את מיטשל לקחת צריקות יותר טובות, ובואן חזר, זה פותח הכל, ויוטה נראית בעיניי כמו מה שאני חשבתי שהיא תהיה, וזה מצוין, ואני... אסייג את זה רק בכך שאני אומר, בסוף כאילו, הפערים המינורים שאני רואה בין פיניקס ויוטה ודנבר, וזה כמה קבוצות כאלה שהן טלנט ווייז מאוד ראשוניות, אבל יכולות להיות לעוף בסיבוב הראשון של הפלי אוף, או להגיע לגמר המערב, וזה הכל תלוי בסיטואציה, ואיפה הם יהיו בסידים, ותמיד מפגשו, וכמה הקוביד פרוטוקול יהיה לטובתם, אז הפערים שם הם מאוד מאוד קטנים, אני לא רוצה להכריז כבר בשלב הזה עם קבוצת קונטנדרים, עם קבוצת פלייאוף שהולכים להגיע מאוד מאוד רחוק, אבל טלנט ווייז, ומבחינת איך שמשחקים, הם קבוצה מאוד מאוד טובה. אני ארצה את התגובה של סתיו לזה, ואז יש לי דבר אחר לפתוח איתך.
אז אני אתחיל בזה שאני מאלה שלא האמינו ביוטה, לא לעונה הסדירה ולא... ולא כאילו, ובאמת פותחים את העונה מצוין. אבל מפתיע אותי שאתה מלא ביטחון על ההמשכיות של הדבר הזה. כי יוטה כרגע היא התקפה מספר 3 בליגה, זה משהו שאני לא יכול לדמיין אותו שימשך. הם מקום ראשון בליגה באחוזים מ3, הם מקום שני בליגה בזריקות מ3, מקום שלישי בליגה בכמות השלשות שנכנסו. דונובן מיטשל קולה 40% יותר, לא 40% יותר, יש לו 40 נקודות יותר באחוז שלו מ3 מהאחוז קריירה שלו, קנה לגבי ג'ורדן קלרקסון. רויס אוניל קולה ב-42% מ3 על מעל 5 זריקות. איך זה סוסטיינבול? אני לא יודע. אם הם אכן יצליחו לשמור על משהו שקרוב לרמה הזאת, זה קבוצה שאני מרגיש מאוד בנוח לדבר איתה על כקבוצה אלופה, כי גם ההגנה מספר 1 בליגה. אבל עם כל הכבוד, אני פשוט לא יכול לדמיין את זה, נשאר לאורך זמן, ופה החשש לי, יוטה טיפלו המון בבעיות שהיו להם, חלק מהבעיות האלה, כאילו שום דבר חדש לא קרה, אבל קונלי משחק כמו שקונלי רצו שישחק שנה שעברה, ואמרנו לחשיבות של יוצר שני בהתקפה של יוטה, וכמה זה יעזור לדונובן מיטשל להיות יותר טוב, והנה אנחנו רואים דונובן מיטשל סטטיסטית בעונה הטובה בקריירה שלו, משחק דקה פחות, ועלה בכל הקאונטינג סטאטס, כולל האחוזים, אז זה קורה. ג'ורדן קלרקסון הוא לג'יט שחקן שישי של העונה, הוא גם משחק רק 25 דקות, הוא מחורר את החמישיות השניות, הוא עושה את זה ביעילות שלא הייתה מעולם בקריירה שלו, כאילו באופן משמעותי, בכל נתון של יעילות, הוא יותר טוב מהממוצעי קריירה שלו, אז יוטה נראים מאוד 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 טוב, השחקנים שלהם משחקים מאוד טוב ביחד, אין שום אינדיקציה לאיזושהי עייפות חומר, או דברים שהם לא מתחברים שם. אפילו בויאן בוגדנוביץ' פתח את העונה מאוד מאוד לא טוב, חזר לעצמו, ובמשחקים האחרונים חוזר לראות כמו אותו קלעי טוב שהוא היה, אבל אני מאוד מאוד סקפטי על היכולת של הקבוצה הזאת לשמור על האחוזים האלה, על העילות ההתקפית הזאת, ואם צניחה בעילות ההתקפית, ככה הקשיים שלה יעלו, ואז יחזרו כל אותם בעיות שהם חווים בפלי אוף, העובדה שאת ההגנה של גובר יחסית קל לנטרל לקבוצות שיכולות לרווח, ובהיעדר כליאה יציבה הם מאוד מאוד פגיעים, אז אני צריך לראות את זה ממשיך לי יותר מ... 15-16 משחקים, אבל אין ספק שהפתיחה שלהם מצביעה על כיוון מאוד מאוד חיובי למה שהקבוצה הזאת מסוגלת לעשות, וזה לא מקרי הפתיחה המטורפת שלהם, כי כשאתה כל כך טוב בהגנה ובהתקפה, אתה לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלנצח.
האחוזים של בויאן בוגדנוביץ' לשלוש השנה הם 37%, לקלה שהוא כבר, סליחה, הם
7% מ-3,
אחרי 3 שנים ברציפות שהוא מעל 40%, ואז עוד שנה לפני זה שהוא על 39%, אז
יש לך... נורא מתשתפר, אבל הוא היחיד.
כן, אבל מה שאתה, אני אומר, אתה תפסיד 2% ברוסטונים, אתה תפסיד 2% בדונובל מינצ'ל, סבבה, אתה גם יכול להרוויח כאן. אני אומר ש...
אני הבאתי לך את המספרים שלהם משלוש, הם טופ אוף דה ליגה בכל קטגוריה, הם לא היו ככה מעולם, כולל שבוגדנוביץ' היה טוב.
יש להם מקום טיפה לצנוח, ועדיין להיות טובים, ואני אומר, יש להם מקומות אחרים שבהם יכולים להשתפר, נתתי את בויאן בוגדנוביץ' לדוגמה, נכון זה שחקן אחד, בצד שני, נכון הוא גם קולע שבע, הוא גם זורק 7 זריקות למשחק משלוש, שזה כמו השניים האחרים. לא הסתכלתי על הנתונים, אני סתם אומר, אז...
ג'ורדן קלארקסון זורק 7 פעמים משלוש למשחק, וקולע ב-41%. מייק קוניק זורק 6.8 ב-42%, דונובן מיטשל זורק 8.6 ב-40%, כל הדברים האלה הם CA קריירה.
אז אוקיי, בסדר, stand corrected, אבל אני חוזר שנייה לדברים אחרים שרציתי להגיד. אחד היתרונות של יוטה בתקופה הזאת, או בעונה הזאת, וזה יתרון שגם יכול להיות חיסרון בשלב מסוים, זה הזהות שלהם, והזהות במיוחד של מי השחקנים שבעצם מובילים פה את כל הסיפור, ואני אסביר, שנה שעברה, כל הזמן דיברנו על האם החמישייה, האם הקבוצה יותר טובה שקונלי בחמישייה, האם הוא צריך לעלות מהספסל, אבל אם הוא עולה מהספסל, אז לא החמישייה שירצו לשחק בפלי אוף, אז אולי כן צריך להכריח אותו לחמישייה, ומה שזה יצר שנה שעברה זה המון 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 בלגן, וכל מיני ניסויים ותתי ניסויים בסגל. השנה, בתוך 16 משחקים, 15 שחקנים פתחו בכל 16 משחקים, הם החמישה שחקנים הבכירים, הם החמישה שחקנים שאתה רוצה לראות אותם משחקים ביחד בפלי אוף. ג'ורדן קלארקסון וג'ו אינגלס הם שני שחקנים שהם טובים מאוד מאוד מאוד, אבל יש להם המון ערך כשהם עולים מהספסל. החמישייה... גם made sense וגם עובדת, אני חושב, אני אומר שזה יכול לבוא באחוריהם, כי פציעה אחת יכולה להרוס את כל המרקם הדין הזה, אבל אני חושב שזה יותר יתרון גדול, העובדה שיש להם איזשהו שקל תעשייתי, היררכיה ברורה, וצורת משחק שרוצים לשחק, ומתחילים כבר בשלב הזה, להתרגל, לשחק ביחד, גם החמישייה הראשונה, וגם החמישייה השנייה, ואני רוצה לקחת את זה רגע לאיזשהו ויכוח שלא יצא לנו לעשות, כי אחרי שרודי גובר חתם ב5 שנים בחוזה מפלצתי ביוטה, אתה דיברת, אני חושב שזה היה בקבוצת הוואטסאפ איפשהו, באחת מקבוצת הוואטסאפ, שזאת החלטה נוראית של יוטה, אני הייתי חשבתי שזאת החלטה מצוינת, ואנחנו לא הגענו לדבר על זה בשידור, בגלל שאני הייתי חולה, אני חושב, היו איזה כמה דברים, ואז הסיפור הזה הלך והתיישן. אז אני רוצה, בוא ניקח אותנו שנייה טיפה אחורה, ואני מאוד רוצה לשמוע את הטייק שלך לגבי זה, אבל כפי שאני רואה את המפה, אז כמישהו שמאוד, אני חושב שזה מאוד נובע מהמקום של מה חשבנו על יוטה לפני תחילת העונה, ובתור מי שמאוד אהב את יוטה לפני תחילת העונה, ומאוד האמין בכל הדברים שיכולים לקרות עם החזרה של בויאן, ועם השנים שמסו בסגל, ועם מייק קונלי יותר טוב אחרי לידה, חשבתי שאם הם יכולים לשריין פה רגע את הסגל הזה לעוד כמה שנים, אפילו אם אנחנו סופקים טיפה את הטייל אנד של הקריירה של רודי גובר, ויכול להיות שיש שם איזה שנתיים שלוש שהן יהיו לא כל כך טובות, לא, פחות שלוש יותר שנתיים, אבל אני יכול להרוויח פה קונטנדרית לשלוש שנים הקרובות, קבוצה שאני מאוד מאמין בה ויכול לרוץ איתה, ויותר מזה, גם אם אני יודע מה קורה לשחקנים כוכבים, שאחרי זה צריכים לשכנע, שהנהלה צריכה לשכנע אותם שהם עשו מספיק, בשנה שנתיים האחרונות שלהם בחוזה, אז יוטה לא הולכת לכיוון הזה, והיא כבר עכשיו אומרת לדונובן מיטשל, אתה תתרגל מגיל צעיר, אתה נמצא בפלייאוף, אתה נמצא בפלייאוף, to win it, אפילו אם אתה לא הקבוצה הכי טובה, אבל אתה תהיה שם בשלבים המאוחרים כל הזמן, כדי שתצטרך לחתום על החוזה החדש שלך, אתה לא תתלבט, ואתה לא נצטרך עוד פעם לעשות איזשהו מהלך סטייל בוגי קזינס ברגע האחרון, כדי לשכנע את אנטוני דייביס להישאר בפליקנס. אתה תהיה בקבוצה מנצחת, וזה מה שהם קנו לעצמם, קבוצה מנצחת. אני מכיר את הטיעון שלך הרגיל, של אני יכול להביא 80% רודי גובר ב-50% פחות כסף, אני אומר סבבה, אבל כרגע אני חושב שהם היו מוכנים וצודקים לשלם אפילו את האקסטרה על הדולר, כדי לקנות לעצמם את הביטחון הזה, ולהיות טובים, זה אימור שהוא, אני עושה את זה כל יום השבוע.
אוקיי, אז הטיעון שלי הוא אפילו לא, אני יכול לקבל 80% מרודי גובר ב-50% מהכסף. הטיעון שלי, אתה יכול לקבל 80, אתה יכול לקבל 100% מרודי גובר ב-80% מהכסף. יוטה, אני לא רואה מה השוק של רודי גובר, הפרי אייג'נט, ומי הקבוצה שתשלם היום לסנטר, כמו רודי גובר, בשוק של היום, במציאות של היום, אני לא זוכר כמה חוזה, אבל נראה לי סביב 25 מיליון לעונה, יכול להיות שאני טועה לאיזשהו כיוון, אבל מי הקבוצה שרצה לשלם לסנטר, כמו רודי גובר, שרודי גובר הוא שחקן מדהים, אבל בסופו של דבר גם שחקן מוגבל, והוא טוב בסיטואציות מאוד מאוד ספציפיות, ספציפית הסיטואציה של יוטה. אז לדעתי, כל מה שיוטה צריכים לחכות, זה לחכות. ולקוות שבמקום לשלם 25 לרודי גובר, הם ישלמו לו 20, והוא יעדיף את זה על ה-17 וכאילו האלבון שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. וזו הטענה היחידה שלי. יוטה היו חייבים, נוכח זה שהם יוטה, והם לא מביאים פרי אייג'נטס, ויש להם קבוצה טובה, ואם אני מסתכל עליה לאורך הסגל, חוץ ממייק קונלי, שגם הוא, שכאילו העתיד שלו לא ברור, אבל חוץ ממה קוראים לי, כל השחקנים האלה חתומים, כל השחקנים האלה יישארו לו בתקופה הקרובה, אז כן, גם רודי גובר צריך להישאר שם, וגם מגיע לו שכר גבוה ומכובד, אבל בחמש מיליון אקסטרה האלה, בשבע מיליון אקסטרה האלה שהם שילמו לו, שבו הם שילמו הם מעבר למחיר שוק של מה שסנטרים הם מקבלים היום, זה בעיני הטעות, לא ההשערה של רודי גובר, ולא, דרך אגב, אני לא חושב שהם היו צריכים לשלם 80%, 50%, אלא פחות לרודי גובר, ולקחת את הסיכון ולחכות, ואם חס וחלילה רודי גובר היה באמת עוזב, אני מאמין שאתה יכול למצוא קומבינציה תחליפים לרודי גובר בכסף הזה, אני חושב שזה דעתי על הספציפית על החוזה שגודי גובר, בגלל זה לא אהבתי אותו. אני רוצה להתייחס לחלק השני של מה שאתה אמרת, ותראה, אנחנו לומדים יותר ויותר ב-NBA, שההחלטה של שחקן, האם להישאר בקבוצה או לא להישאר, whatever החוזה שלו יהיה, תלויה נטו בחיבור של השחקן לעיר ולפרנצ'ייז, ולשאיפות האישיות שלו. אתה שם מצד אחד מישהו כמו נגיד אנטוני דייביס או ג'יימס ארדן, שפשוט מעשו שכל מה שהקריירה שלהם מסתכמת בזה, יש לך אליפות או אין לך אליפות, או מישהו כמו דמיאן לילארד שמרגיש מספיק בטוח בקריירה שלו, בנקודה הזאת לפחות, ובהישגים שלו, ובמי שהוא, יש להגיד, אליפות תהיה לי או לא תהיה לי בפורטלנד, אבל אני לא עוזב את המקום הזה כרגע, זה המקום שלי. ואני לא יודע להגיד לאן דונובן מיטשל משתייך ולאן הוא הולך, אבל אני לא חושב שזה שאתה מבטיח לו 48 ניצחונות, 50 ניצחונות בעונה סדירה רגילה, ומינימום סיבוב שני בפלייאוף למשך עשור, זה מה שיגרום לו להישאר או לא יגרום לו להישאר. זה כבר שאלות הרבה יותר מוכרות, אני לא מכיר את דונובן מיטשל, אני לא יודע מי זה, אבל לא בהכרח זה שאתה הבטחת לו את אותה הצלחה, מבטיח את ההישארות שלו, אז אני לא, ב-NBA של היום אני פשוט לא קונה את מה שאתה אמרת.
אני לא חושב שאתה מבטיח את ההישארות, אני חושב שיש הרבה סיבות להישאר במקום, ויש סיבה אחת הכי גדולה לעזוב מקום, וזה להיות פח למשך הרבה מאוד זמן. וקבוצה, פשוט רואה את זה עם, עם שחקנים שלא מנצחים הרבה זמן, הם תמיד עוזבים. הם אף פעם לא נשארים.
גם שחקנים שמנצחים הרבה זמן עוזבים. כאילו, אתה יודע, ג'יימס ארדן ביקש לעזוב, הוא ניצח הרבה זמן.
ג'יימס ארדן ביקש, בוא שנשים את הדברים על זה. ג'יימס ארדן ביקש לעזוב, לא כי הוא לא, בגלל שהמועדון לא נתן לו לנצח. בגלל שהוא הרגיש שהוא כבר לא יכול לנצח יותר, והוא שחט את המועדון עד הסוף. והוא הרגיש
אבל, שהוא... אבל... בונס, אני לא, עוד פעם, אני לא, דונובן מיץ' הוא לא ג'יימס ארדן, ואני לא יודע מה דונובן מיץ' מסתכל על עצמו, אבל בסופו של דבר, יוטה בסגל הזה לא תזכה באליפות, להערכתי בתקופה הקרובה, אם בכלל, אז בסדר, כאילו מתי שאתה ממצא את היכולת שלך לזה, אני חושב, אליפות היא לא המדד היחיד, אני לא אומר שזה המדד.
אני מאוד מפתיע לשמוע את זה ממך.
אני פשוט אומר שאני לא יודע מהו ערובה להשארת שחקן במועדון, כסף זה לא ערובה, שחקנים מוכנים לוותר על כל
האקסות. אין ערובה, אין ערובה, יש ערובה אחת לעזוב בטוח, וזה להיות לא תחרותי הרבה זמן.
לא יודע, אתה יודע, גם זה אתה יכול, אם אתה קיבלת את המקס, סופר מקס שלך מקבוצה ואתה מרוצה מהכסף, גם זה יכול לגרום לך לרצות להישאר אם אתה סוג הבן אדם הזה. אני לא יודע, אני מסכים שהגדלת סיכוי בזה שאתה הבטחת את היותך קבוצה יותר טובה, קבוצה טובה לאורך זמן. אני פשוט לא אוהב את הכסף ששילמו לו, זה חשיבה בעיניי לא נכונה.
הדבר הבא?
הדבר הבא.
מצחיק מהשבוע. אני אתחיל. אני אתחיל. דוויין וייד מצייץ, אני לא יודע כמה...
אני לא מאמין.
על מה? אתה
מצחיק מהשבוע אחד ואתה הולך לקחת לי אותו ועוד כזה מיוחד?
לך על זה סגב.
הריטוויט לדונובל מיטשל?
לא.
אוקיי, אז תגיד את שלך.
סתם עצרת אותי על האונלי פנס.
יאללה.
דוויין וייד מצייץ שהוא מנסה לשכנע את אשתו לפתוח חשבון אונלי פנס ומסתכלת עליו כזה עם הגיף של ברני סנדרס. והישיבה שלו בהכפפות שלו, אנחנו יכולים לא לפתוח את השיחה הזאת, ואני לא יודע מי, אם אתם יודעים מה זה אונלי פנס,
אני לא יודע.
אני חושב שאתה יודע, אני חושב שאתה רוצה פשוט שאני אסביר את זה.
אני לא יודע מה זה, אני אשמח שתסביר לי.
אונלי פנס זה אתר או פלטפורמה שבה גברים, נשים, או גברים ונשים, בעצם יכולים... לשוות את עצמם, או סרטונים מיוחדים, או כל מיני דברים, או כל מיני תכנים שהם עושים, ומי שנרשם לאונלי פנס של מישהו מסוים, אז הוא צריך לשלם כסף, והכסף הולך, כמו תמיד באינטרנט, הרוב לאותו בן אדם, וחלק לתאגיד אונלי פנס, ומה שמשתמשים בו לרוב לאונלי פנס, זה נשים שעושות סרטוני עירום, צ'אטים בעירום, תמונות עירום.
או בחורה שמתנגד כמו כלבלב.
או בחורה שמתנהלת מול כפלב, נכון, זה גם היה לנו. והרוויחה משם הרבה כסף. אז ספיק איכשהו לשכוח, אשתו של דוויין וייד היא גבריאל יוניון, שחקנית, דוגמנית, ומאוד מפורסמת ומצליחה. אז הציוץ הזה גרה הרבה מאוד עניין. דוויין וייד צייץ בחזרה, שכאילו תוציאו את הראש הכחול שלכם, אני ממש לא התכוונתי לזה בקטע כזה. המצחיק מכל, היה שגבריאל יוניון עצמה צייצה איזשהו גיף אחר מצחיק של ברני סנדרס, על כזה השתגעת, אבל זה מאוד קשה להסביר גיפים, אז ועוד פחות גיפים, אז בסדר.
קיצור, כן, זה באמת הפתיע אותי שאתה הולך לקחת לי את הטוויט הזה, כי זה לא נראה לי משהו ששמים לב אליו כל כך, כזו רמה ששנינו נביא את זה לפרק. דונובל מיטשל צייץ, 0% פינט בטר, 100% ג'לי. ודוויין וייד עשה לו ריטוויט לזה, והוא כתב, What? Bro, our friendship papers are in the mail. 55% חמת בוטנים, 45% ריבה. מה פינט בטר ג'לי שלכם? מה האיזון המושלם בין הדבר הזה?
ישראלים,
אנחנו... קודם כל, אתה לא אכלת חמת בוטנים עם ריבה שהיית ילד?
לא. אכלתי.
היה לי את זה מלא בילדות.
לא, זה כל כך אמריקאי. אבל חמאת בוטנים זה מגעיל.
חמאת בוטנים זה מגעיל נקודה?
כן.
אוי ואבוי, וזה אומר בן אדם שמשתמש במגבונים.
האם חמת בוטנים זה מגעיל, נקודה.
גם אתה חושב שחמת בוטנים זה מגעיל?
לא, אני מעלה את זה לסקר.
אה, לסקר, לא.
זה לא מגעיל לא, שנייה, אפשר להכין איזה יופי של דברים, נגיד שיפודי עוף בחמת בוטנים זה אחלה, אבל חמת בוטנים על לחם ככה?
טעים, ימי. גם יש כמה סוגים, אתה לא, זה כאילו...
עם צ'אנקס או בלי צ'אנקס, זה השאלה.
תורה, בטח, לא, בלי צ'אנקס, והכי קלאסי, כאילו, היום זה כולם אוכלים סקיפי, אבל הקלאסי זה אגוזן של פעם שהיו, זה אנשים, אני הייתי קורא לזה אגוזן שהייתי ילד, כי החמת בוטנים שלנו זה היה כזה אגוזן, משהו ישראלי כזה, מאוד טעים. ובלי חתיכות, כמובן.
סתיו, מה שלך?
אז אתם מכירים את זה שמאמנים, מאמנים, ממנים מאמן חדש. אני פשוט מכניס את עצמי לבורות האלה, זה פשוט נוראי. ממנים מאמן חדש, ואז יש את המסיבת עיתונאים שמציגים אותו, וזה המקום שכאילו, אתה יודע, זה הרושם הראשוני, זה המקום שבו המאמן קונה את עולמו. אז דטרויט ליונס סוחרים את שירותיו של דן קמבל לאמן את הקבוצה, וזה אחד הדברים שהוא אמר במסיבת העיתונאים שלו. עכשיו הוא לא רוצה לה.
We're going to kick you in the teeth, all right? And when you punch us back, we're going to smile at you. And when you knock us down, we're going to get up. And on the way up, we're going to bite a kneecap off, all right? And we're going to stand up. And then it's going to take two more shots to knock us down, all right? And on the way up, we're going to take your other kneecap. And we're going to get up. And then it's going to take three shots to get us down. And when we do, we're going to take another hunk out of you. Before long, where they're going to be the last one standing.
אז זה היה דן קמבל.
מדהים.
סך הכל סבבה, לא?
בחור נחמד, כן.
יש משהו מנס מן.
כאילו כמה...
נכון?
כן, הוא צריך לראות... אפשר לקרוא לו מן קמבל.
מן קמבל. אוקיי, אתה יכול להחזיר את החיים? אוקיי.
אני ציפיתי לרביעי, לפעם הרביעי שהוא קם, דרך אגב, באופן אישי.
לא, אתה לא יכול לקום הרבה פעמים.
למה לא?
האם אתה יכול לקום אחרי שלוש...
מדעתי לא. אוקיי, אנחנו נמשיך, ואני טוען אם נמשיך, ואנחנו...
שאלות סגב.
שאלות סגב זה מקום טוב.
שאלות סגב!
תמיד זה לב שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים על מה השאלות, זה כל הפתעה.
כל הפתעות. האם אפשר להיפרד לשלום מכל הפוינטגרדים הוותיקים ולפנות את הבמה לצעירים, או שהפערים עדיין גדולים מדי? אני מדבר, זאת אומרת, כל ה-CP, קונלי, וול, לאורי, ווסטברוק וכו, וכל החדשים שזה הג'אס, סקסטון, לוקה, טריינג וכל הקבוצה הצעירה הזאת. האם הגיע הזמן להפוך את כל החבר'ה האלה שהם 32, 3, 4, או שהם בכושר פחות טוב וכאלה, נגיד כמו ווסטברוק שבירידה חזקה, האם זה הזמן להגיד להם, חבר'ה, אתם משנה או השנה וחצי, שנתיים, אתם
הולכים
לג'ורג' הילים, ואתם נותנים מקום לחבר'ה הצעירים ביותר לקחת את המושכות על הקבוצות?
אבל לטרי יאנג ולג'אמורנט יש מקום.
נכון.
לא, חשבתי שהשאלה היא מדברת על הג'ורג' הילים וג'ף טיגים ואלה, ובאמת להגיד, אוקיי, תן לפייטון פריצ'רד דקות מחליף בבוסטון ותעיף את ג'ף טיג, סבבה. אבל איזה מקום אין לטרי יאנג להוביל קבוצה או לג'אמורנט?
זה לא שאין להם מקום להוביל קבוצה, כמו שהם, אני לא יודע אם לייקרס מחתימים עכשיו את, עזוב לייקרס, בוא נגיד ברוקלין, הם מעיפים את קיירי ומביאים את טריי יאנג, אוקיי? אני לא יודע אם ג'ה מורנט הולך ל...
כן, השאלה הבאה, סגב.
לא אהבתם, בסדר. האם הייתם מתחזקים במקום הלייקרס?
לא היינו שם שבוע שעבר.
כן?
האם הם מתחזקים במקומם?
הייתם מתחזקים במקומם? כאילו הייתם...
אתם חושבים לקדוש מברומים?
או שהקבוצה היא הכי טובה שיכולה להיות כרגע...
הקבוצה היא הכי טובה בליגה, ואם יש שחקן טוב פנוי, הם צריכים להביא אותו.
נכון.
טוב, דבר אחרון, ברור לנו שעמדת הסנטר הולכת ונעלמת. האם תהיה עמדה חדשה? האם יקראו לזה BPF ו-SPF, כאילו Big Power Forward ו-Small Power Forward?
היינו שם לא בלהמציא את השמות מחדש.
לא, אבל האם העמדה הזאת זה, והשאלה את המשך של זה, זה האם אתם חושבים שמתישהו בעתיד זה יתהפך, כאילו...
הסנטר רלוונטי מתמיד. מי המועמד מספר אחד ל-MVP העונה?
מי?
או אמביד או יוקיץ'.
או אמביד או יוקיץ' מועמדים ל-MVP מספר אחד לעונה?
כן. כרגע לא, לפחות כרגע.
כרגע התחילה עונה, אבל לברון שם, לוקה שם, יאניס שם.
לוקה?
עזוב
את... לוקה שם?
לא, אנחנו נגררים לדיון MVP, בבקשה, תקראו אותי לדיון MVP.
לא, עזוב דיון MVP, שנייה, סבבה. תסכים איתי ששניים מתוך החמש שמות שציינת הם סנטרים. זה אומר שיש יותר סנטרים מאשר לא סנטרים?
רגע, אתה טוען ש...
יותר מהיחס להם באוכלוסייה.
אתה טוען שעמדת הסנטר לא נעלמת?
אני אומר, אחד, עמדת הסנטר משתנה, שתיים, אם אתה כישרון על, זה לא משנה העמדה שבה אתה נמצא, וכרגע, שניים מהשחקנים הכי מרשימים מהעונה בליגה, זה יוקיץ' ואמביד. סנטרים.
אתה חושב שחבר'ה גדולים וחזקים, מה שנקרא גופות בצבע, זה משהו שאנחנו נראה, נגיד, פתאום בעוד עשור, שני עשור, לא יודע, כאילו...
תראה, אני מדמיין שבעוד עשור, אז גם משהו כמו יאניס יראה לנו טבעי ונורמלי לחלוטין. גוף האדם וגבול היכולת האנושית נמתח ונמתח ונמתח, ותיקח את השחקנים הכי מרשימים ב-NBA של שנות ה-90, פיזיולוגית רובם לא מרשימים ב-NBA של היום. אז להגיד שאני חושב שלא יהיה לנו איזה שחקן מממדי גוף מרשימים שיכול לשחק בצבע, אבל גם יכול לעשות דברים אחרים, לא יודע, אני פשוט חושב ש... אם אתה שחקן, הסנטר הבינוני שזורקים לו כדור לפוסט כל התקפה שלישית ועושה אותה וזה, זה חסר שימוש היום. אבל אם אתה פנומן הגנתי, סטייל רודי גובר, יש לך מקום. ואם אתה שחקן מוכשר בטירוף, יוקיץ' אמביד, יש לך מקום. ואפילו אם אתה כישרון התקפי מאוד גדול, ואתה יכול לבוא ולתת 10-15 דקות של התקפה טובה, יש לך מקום, ותראה את יוסטון המטומטמים. הם זרקו את קלינט קפלה תמורת רוברט קובינגטון, ותראה את קפלה העונה. אז הסנטר לא חזק וחשוב כמו שהיה בעבר, אבל הוא לא מת, וכנראה לא ימות לעולם.
אוקיי, הדבר האחרון, שזה כאילו איכשהו יצא התקשר לי לזה, אבל זה ה... כאילו זה חלק בית נפרד מהעלמות של קצת של עמדת הסנטר הטבעית, מה שהכרנו, זה גם הזריקות משלוש שהלכו וצברו תאוצה מטורפת בעשור האחרון. האם אנחנו נראה בעוד עשור 10 זריקות מהלוגו? זאת אומרת, הטווח עוד יותר יתרחק. זאת אומרת, שחקנים אומרים, היום אנחנו זורקים כבר כזה צעד וחצי מחוץ לקשת, זה לגיטימי לגמרי, לילארד, טריאנג, ללוקה, כל החבר'ה האלה. האם בעוד 5 שנים, נראה אותם פשוט עומדים, מגיעים ללוגו, זורקים. כשאתה רואה את זה כבר קורה היום, השאלה אם בכמויות גדולות.
זה נובלטי, אני אגיד לך למה, כי הזריקות מחוץ לקשת, הורחבו, או יש הרבה יותר מהן, נטו בגלל העובדה שזה הגיוני מבחינת מה שאתה מקבל עבור זה. אבל אתה לא מקבל יותר עבור זריקה מהלוגו. ולכן...
אבל אתה רואה... אתה רואה שחקנים שגם היום עומדים פה יותר רחוק, זה לא השלשות של לפני 10 שנים שהיו עומדים על
אם יהיה לזה רווח בכלכלת הנקודות של המשחק. אם אתה תגיד לי,
אבל יהיה לך עוד מרחק מהמגן,
זה הנקודה.
אם אתה תגיד לי שהמרחק מהמגן שאני מרוויח ושחקנים שכלום שהם יתלו באחוזים יותר טובים מאשר בשלוש הקרוב, אני אגיד לך כן. בעיניי אישית אני חושב שזה עדיין לא נמצא שם, ואתה תראה את זה אולי יותר במשחק, יותר ממה שהיום, אבל זה הרבה כדי להוכיח איזושהי נקודה, זה בשביל דגש, אתם לא יכולים להשאיר אותי פנוי. ואם דמיין ילד יכול לעשות את זה, הוא יכול.
בעיניי אתה נגעת בנקודה, אני אקח את הדברים של דביר ואגיד אותם לאיך שאני רואה אותם, זה לא רחוק. אם אתה עכשיו תיתן לדמיין לילארד 5 זריקות מהלוגו והוא יקלע אותם ב-40%, תיתן אותו בחופשי, אז עדיף משהו לזרוק קרוב, כי שם הוא לא יהיה חופשי. אבל אם הוא יקלע 2 מהם ב-40%, מתי שאתה תשמור עליו גם בלוגו, ואז הוא לא יהיה יתרון בלזרוק מהלוגו, והוא יתקדם את השתי צעדים קדימה. אז כל עוד זה אותו ערך מספרי, הוא יזרוק משם, אם הוא פנוי ויש לו ביטחון בזריקה הזאת, והוא קולע אותה באחוזים גבוהים, אם שומרים עליו מהמקום הזה, אין שום סיבה לזרוק משם.
טוב, טוב, אלו היו השאלות של סגב לשבוע הזה.
יופי, ואנחנו נבוא עכשיו לסגמט.
או, מותר לחגוג סגמט?
לא יודע, אני אוהב את הסגמט הזה, אבל אני מאוד אמביוולנטי לגביו. כאילו, בפעם של ההתאבדות הרגשתי חרה, שבוע שעבר לא הרגשתי חרה, בסופו של עדיין מדובר בבן אדם שמת. יאללה, סע דביר.
תשמע, אני חושב שאנשים שמתים, אז הם היו שמחים שנחגוג את ה... כאילו, את
השיחה. זה הומאז', זה הומאז' וזה טריביוט, ואנחנו חוגגים את החיים שלהם, והיום במיוחד. סתיו, אני רוצה לדבר אליך רגע אישית.
וואו.
אני יודע שקשה לך עם הסגמנט הזה, ולכן, היום הוא בשבילך. אתה מוכן?
קדימה.
היום אנחנו נדבר על מליץ' סילי. הידוע בג'ינויור, קווייט סטורם. אתה מוכן?
קדימה.
מליץ' סילי, נבחר בבחירה 14 ב-1992, בין בריינט סטיט ואנטוני פילר, על ידי אינדיאנה. כבר שמות של ה-90s, כבר דברים שאתה אוהב, נכון?
פילר של הלייקרס.
יפה. שיחל שנתיים בפייסרס לפני שעבר יחד עם אריק פיאטקאוסקי ופור ריצ'רדסון, פעמיים ברציפות בפודקאסט פור ריצ'רדסון, לקליפרס, תמורת גרג מיינר ומרק ג'קסון. עוד שמות מה-90s, עדיין סתיו מאושר, נכון?
עד פה כל טוב.
היה 3 שנים בקליפרס, היו השנים הטובות שלו בקריירה, אחר כך הוא חתם כפרי אג'נט בדטרויט לשנה, ואז עוד 2 במינוסוטה. הוא נקרא על שם מליק שבאז. מי זה מליק שבאז? סתיו. מי זה מליק שבאז?
שבאז מוחמד.
מלקולם אקס.
יפה. חיפשת את זה?
לא.
אוקיי. אבא של מליק סילי היה השומר ראש, היה אחד מהשומרי ראש של מלקולם אקס, והוא נקרא על שמו. עכשיו אני הולך לקחת אתכם לאחד הסיפורים הגדולים בתולדות הליגה. ומעורב בו מליק שבאז, מליק סילי. בעונת הרוקי של מליק סילי, הוא שוכח את הפלייבוק שלו בשדה התעופה קנדי. מאזין של שדר הרדיו הניו יורקי האגדי, דון אימוס, הביא את הפלייבוק הזה לשדר תמורת כרטיסים לפייסרס ניקס. בשידור, אימוס קרא את ההנחיות של המאמן, מתוך הפלייבוק שמליק סילי שכח, ובמידה ולא ציינתי זה עד עכשיו, זה היה הסיבוב הראשון של הפלייאוף ששתי הקבוצות נפגשו אחת מול השנייה. פטריק יואינג, רגיש לבעיית עבירות, תקפו אותו מההתחלה. גרג אנטוני, אפשר לבלבל אותו, עושה הרבה טעויות, זריקה פזיזה. ג'ון סטארקס, אפשר להכריח אותו לזריקות קשות, יכול להיכנס לפאנק, פאנק אבל בקטע של שריחה, לחלקים ארוכים מהמשחק, אוהב טרשטוק, תשאלו אותו על אחותו.
וואו.
ואז השדר עצר, על אחותו, טוב, אולי זה לא שם. אבל כך זה היה בשידור האמיתי, מתוך הפלייבוק של מליק סילי שכח בשדה תעופה, וזאת הייתה הטעות של מליק סילי, הראשונה, אבל אז הגיעה הטעות השנייה שלו. הוא התקשר לרדיו כמה ימים אחר כך, ואמר לשדר שזה חסר טעם להקריא את הפלייבוק בשידור, אימוס אמר לו שיפסיק להיות ילד וזה רק לדורסל, והוא גם אמר לו שנראה לו שהוא הראשון שפתח את הספר, ולא נראה שקראו בו הרבה. זאת הייתה הטעות השנייה של מליץ' סילי. הטעות השלישית של מליץ' סילי, זה היה שמאמן אינדיאנה שמע את חילופי הדברים ברדיו וכנס את סילי. וסילי לא היה צריך להכביל אולי את הרדיו או משהו כזה. אז זה הסיפור, זה האנקדוטה המאוד מגניבה הזאת. נמשיך עם מליץ' סילי. קריירת משחק. סילי שיחק בסרט אדי, של רופי גולדברג. סתם אתה מכיר את הסרט?
ברור.
אני עדיין פונה אליך, נכון? זה עדיין הרבה דברים שאתה אוהב. אתה מרגיש את זה בשבילך?
סרט נוראי.
מי עוד שיחק שם?
השחקנים?
סמואל אל ג'קסון.
ריק פוקס, אני חושב.
נכון. לארי ג'ונסון שם. ריק מהורן? ריק מהורן שם. לארי ג'ונסון מחטיא את הזריקה המכריעה.
דניס פרינה הוא המאמן הקודם של ניו יורק, וזה שאדי מחליפה אותו.
יפה.
מי עוד יש שם? פול סורווינה, אני חושב.
יש שם גם הרבה מאוד קמיוז כאלה, כל מיני דונלד טראמפ וכאלה, שזה כאילו, היום זה מאוד מצחיק לחשוב על זה. עוד סדרה שבה מליץ' סילי שיחק, אחת הסדרות שאני ממש אהבתי בתור ילד, אבל ממש ממש נשכחה, מעניין אותי אם אתם, אם זה יוציא אצלכם איזשהו רגש, זוכרים את סנטינל?
לא.
רק אני?
כנראה.
וואי, אם מישהו זוכר את סנטינל, בבקשה תכתבו איפשהו בעמוד שלנו, ותגידו לי שאני לא לבד. טוב, עד כאן פן וחיוכים. מליצילי מת בתאונת דרכים בשנת 2000, שחזר מהיום הולדת של קווין גרנט.
אוי.
חברו טוב, דרך אגב, מהתקופות במינוסוטה. טנדר שנסע בנתיב הנגדי פגע בו. שני הנהגים לא חגרו חגורת פתיחות, אבל בטנדר הייתה קרית אוויר, וברכב של סילי לא הייתה קרית אוויר. הנהג שפגע בו היה עם רמות גבוהות מהמותר של אלכוהול בדם, והוא נשפט לארבע שנים בכלא. סילי נפטר, אבל הוא קבור ליד אלילו מלקום אקס.
נייס.
השכרה.
זה מעניין, לא?
כן.
נייס.
הסיפור. בעיקר עם הפלייבוק.
חזרה לליגה. אתה רוצה להגיד משהו?
רציתי להגיד שהוא ירד באותו פלייאוף מ-11 דקות בעונה ל-6 דקות, וכלה 0.7 נקודות למשחק במקום 5, כי נראה כי פשוט ידעו מה לעשות נגדו.
בדיוק.
0% מהשדה.
אלה, למה? מה זאת אומרת ידעו לעשות? מה זאת אומרת ידעו מה לעשות נגדו? אבל הפלייבוק היה של אינדיאנה. שכאילו איך לעצור את ניו יורק.
לא יודע, אולי כתוב שם תרגילים וכאלה, אני יודע.
יכול להיות. פתווה?
פתווה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
פטריק מהומס זכה בסופרבול האחרון, וטום ברדי זכה בסופרבול שלפניו. וכך, במפגש בין טמפה ביי לצ'יפס שהולך להיות בסופרבול הנוכחי, בפעם הראשונה, שני הקריביז שזכו באליפיות האחרונות.
נייס. יש לי טונה טום בריידי, אבל אני בא לי לתת עוד אחד על פטריק מהומס.
טום בריידי?
מה?
טום בריידי.
טום בריידי. פטריק מהומס ישחק בסופרבול שני, לפני שהפסיד משחק בקריירה שלו ביותר מפוזשן. הפעם האחרונה שזה קרה הוא עדיין היה במכללות. אז זה פסיכי. אז ככה, בוא נתחיל. פריידי הוא הקיובי היחידי שיופיע בסופרבול בגיל 40. יש לו אותו מספר הופעות בסופרבול בגיל 40, כמו לאירון רוג'רס, דן מרינו ודרו בריז ביחד, 3. הוא הופיע ב-4 מ-5 לסופרבולים האחרונים. בריידי משחק ב-NFC, בקונפרנס ה-NFC עונה אחת, ועדיין יש לו אותו מספר ניצחונות באליפות NFC, כמו בריז ורוג'רס, שמשחקים שם כל הקהירה שלהם. בריז לא, סליחה, אבל... משחקים שם עשור פלוס, אז גם זה יש. ואני, טום בריידי, הגיע ב-48% מהעונות בקריירה שלו לסופרבול, סטף קרי בקריירה 43% משלוש, אז כאילו אם אתה רוצה לאמר על מה יותר סיכוי שיקרה זה בריידי בסופרבול, מה שהשלושה של סטף קרי. ואני הולך להקריא לכם קריירות של 3 קיוביז, תחוו את מי הכי טובה, לדעתכם. אז הקריירה הראשונה היא 96 משחקים, יחס טאצ'דאון עם אינטרספשן 70-24, סליחה, 70-24 זה מאזן, 147 TDs על 21 אינטרספשנס, 3 אליפויות, 3 סופרבולים, 2 אליפויות, 3 MVP. זה QB1. 21,000 יארד. קיובי שני, 78-19 מאזן בקהרה, 27,500 יארד, שתי טבעות, שני MVP, יחס TDs לאינטרספשנס, 212 על 56.
אילן?
קיובי שלישי, 108 משחקים בקהרה, מאזן 82-26, יחס 222 על 57, 30,000 יארד, חמש סופרבולים, 3 אליפויות, MVP, מי הכי טוב?
אני הולך על 3, כי אני לא זוכר את השניים הראשונים עם כל המספרים האלה.
אחד?
טוב, שלושתם זה טום בריידי, כל אחד זה 7 שנים מתוך ה-21 שנות קריירה שלו, זאת אומרת שיש לו 3 קריירות של הול אוף פיים, האחרון שסקב בחר זה הקריירה שלו ב-7 שנים האחרונות, כלומר גיל 43 ומטה, בעיניי זה גם כן הכי מרשים, אבל whatever, כאילו הבן אדם הזה הוא לא אנושי.
יש לי פטוונת קטנה שנזכרתי בה, לייקרס ניצחה בלילה את קליבלנד, בביקור הראשון של לברון מזה שנתיים בקליבלנד, והיא עלתה ל-10-0 במשחקי חוץ, 10 ניצחונות 0 הפסדים, שזה סי פרנצ'ייז.
פתחת לי את הפתח, בא לי לתת עוד שני דברים שקשורים ל-NBA.
רגע, אבל בא לי לדבר על המשחק הזה קודם.
איזה משחק?
רק במשפט.
לייקרס קליבלנד.
אני פותח היום ויינט ספורט. אני לא התכוונתי לתוך ויינט ספורט, פשוט פתחתי ויינט והייתה שם כותרת שהייתי חייב ללחוץ עליה. אבל כותרת הייתה משהו בסגנון, הוא צריך לסלוט, הוא חייב לסלוט ב-MVP, כאילו בהכרעות, משהו לברון על הלילה שלו בקליבלנד, משהו כזה, 47 נקודות, וסגנון אותי לדעת מי זה הבן אדם שמצוטט בכותרת שאומר שלברון חייב לסלוט השנה ב-MVP. ונכנסתי לכתבה, וזה עדיין כאילו זה גם הכותרת בתוך הכתבה, ואני קורא את זה, אבל מדברים על המשחק, אבל לא, אף אחד לא מייחס את הציטוט שציטטו בכותרת לאף בן אדם. ואני קורא וקורא 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 וקורא, ואז בשורה, וממש לקראת הסוף, מביאים של מי הציטוט, וזה ציוט של ביודענו מג'יק ג'ונסון. אז, והציוט זה כמובן הדבר, כאילו פשוט
סטט שיט.
שורה סטטיסטית, וכן, הוא חייב לסלוט ב-MVP. חברים, כאילו, למה... אוקיי, אני אעשה אחד-אחד. מג'יק, למה אתה לא יודע לצייץ יותר טוב? שתיים, למה אתה מכתיר MVP אחרי...
כאילו, משחק.
שמינית עונה. שלוש, ויינט, למה אתם מצטטים את מג'יק ג'ונסון מהציוצים שלו בכותרות שלכם? וכאילו, גם אם כן, כאילו, אל תבנו את זה ככה, פשוט כאילו, אל תשימו את האיש קש הזה בכותרת, ואז תיתנו לי לקרוא כתבה שלמה, שאני לא...
אני חושב שאתה יכול להתחיל בזה שמג'יק ג'ונסון כבר לא, כאילו, איך הוא היה שהוא היה צעיר יותר, אבל הוא לא, בוא נגיד,
צריך להיות כמה.
חתיכה הכי חדה בפאזל, הוא לא...
אני לא יודע למה אתה אומר את זה, אני לא שותף להגדרה הזאת.
לשנים האחרונות הוא לא כל כך יוצא בן אדם מבריק וחכם ואינטליגנטי.
מה זאת החתיכה
שלו ובהצהרות שלו?
הוא לא בן אדם שאומר החתיכה הכי לא חדה בפאזל. כן, שזה משפט נונסנס.
זה משהו שכן, שמצאתי כאן.
אני לא שותף לדעה הזאת, אני גם לא יודע למה אתה מחליט את זה. זה שהוא צייצן גרוע ברמות, זה... דיון אחר לגמרי.
כל מה שקרה גם עם הלייקרס והניהול שלו שם ו...
בסדר, אז הוא לא... whatever. בתשובה היא קליק בייט, כי זה מג'יק ג'ונסון, ו... כי זה מג'יק.
תשובה יפה. שתי תשובות שונות לגמרי ויפות כל אחת בפנים.
אני לא יודע אם יצא לכם לראות במשחק של קליבלנד מול בוסטון, אני חושב, היה קטע מדהים כזה של ג'וויל מגיע, חוטף כדור בצד של בוסטון, מכדרר על כל המגרש ונותן דנק. והסרט הזה, כאילו כולם דיברו על הפוינט גאד החדש, על ג'וויל מגיע, כסוג של הלצה. אז שם סתם...
נגד לייקרס? מה? אני הולך לספר על מה שהוא עשה נגד לייקרס? ג'וויל מגיע?
סלב, למה אתה מפריע כל הזמן אנשים לדבר? הוא מספר משהו.
כן, בבקשה.
אז היינו אמורים להקליט לפני יומיים, אז זה השתנה קצת מאז כי זה, אבל ג'וויל מגיע 18 אסיסטים על 235 דקות העונה, לקלי אוברה יש 16 אסיסטים על 449 דקות במהלך העונה, דרך אגב, קלי אוברה וסטף קרי שיחקו הכי הרבה ביחד בתוך גולדן סטייט, 414 דקות אני חושב, אוברה מסר לו 3 אסיסטים.
יפה.
יפה.
כן.
אוקיי.
אפשר לעבור ל3 ורק 3?
אפשר?
כן. יופי, אז אני אבקח את זה.
3 ורק 3, מקומות בילוי ליליים. חבר'ה, מקומות שאתם יוצאים אליהם בדרך כלל בלילה, סתיו שאל אותי לפני השידור, לא שם ספציפי של בר אהוב או משהו, אבל בר אם זה אופציה, מה שעולה לכם בראש שנחשב לבילוי מבחינתכם, שהוא מוגדר כמקום של בילוי שאפשר לצאת אליו, מה שאין לנו כבר תקופה. אז למה אתם הכי מתגעגעים ומה הייתם משאירים בחיים שלכם? אתם רוצים שאני אתחיל?
כן. אני מת לדעת איזה עוד אופציות יש חוץ משלוש.
אוקיי, אז אני רשמתי ברים כמובן, זה... יש הרבה יותר משלוש אופציות, אבל אוקיי, נגיע לזה. ברים זה הראשון שלי, כמובן. אני כבר ויתרתי על תקופתי של מועדונים ומסיבות ובלגנים, אז אני לוקח בר על כל מועדון כזה או אחר. יושבת לשתות בירה עם חברים. מה לי הכי טוב. הבחירה השנייה שלי זה מועדון הופעות. כזה סטייל ברבי, לבונטין, כל מיני כאלה. מקום של הופעות חיות, לא חייב ז'אנר מסוים, אבל מוזיקה זה לא
ספק בילוי,
בילוי מדהים בלילה. והשלישי שלי זה מסעדות, כי מסעדה טובה בערב זה פינוק ממש 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 כיף. ואני מבטא על השאר הדברים. אתם רוצים להגיד לי שאמרתם אותו דבר בדיוק?
לא. אני לא אוהב מסעדות. אני לא אוהב מסעדות. כאילו, אני אוהב מסעדות, אבל אני לא...
אוקיי, אתה טבעוני גם, זה יכול, כן.
זה לא קשור. ברים, סרטים, אני חובר... קולנוע.
איזה סרטים?
קולנוע.
אני הולך לבלות בסרטים היום.
לא, אתה אומר, אני הולך לבר, אני הולך לסרט. אתה יכול להיות, אני הולך לסרט.
לסרט, קולנוע, בית קולנוע.
אוקיי. אני לא מבין למה אתה בוחר להתעקש על ה... למות על הגבעה הזאת.
תדייק, דביר, תדייק.
כי איפה המקום הזה שאתה הולך לראות סרטים?
אתה רואה סרטים בקולנוע, אתה לא הולך לראות סרטים.
אתה יכול, סרטים בבית, וזה לא בילוי.
דרייבין, דרייבין.
דרייבין אופציונלי.
ואת שלישי?
כן.
אני אגיד, זה כאילו, אני לא יודע אם זה חצי על הצע. אבל ערב פנטזי.
ערב פנטזי?
לא נחשב? אסור?
אני לא יודע אם זה נחשב, כי זה לא איזה עסק או מקום מסוים מוגדר. זאת אומרת, ערב פנטזי אתה יכול לעשות מהבית שלך, אתה יכול לעשות מבתים...
צורת בילוי ולא מקום בילוי.
נכון, זה צורת בילוי ולא מקום בילוי.
אז הדירה של... אז הדירה של דוד של סקל בבת ים.
ערבי שלישי מסוימים, היית שם לפני שהיית אבא.
או ערבי שלישי או שני.
נכון.
אז אני... הראשון שלי זה מסעדות, כאילו מבחינתי כבר מה קורה אחרי זה פחות אכפת לי, אבל מסעדות, אני אשאיר בר כי אני רוצה שתחשבו שאני מגניב, אבל השלישי שלי זה אני יוצא מנקודת הנחה, שכאילו המשחק הוא מה שאני לא בוחר לו קיים יותר, ואז כאילו זה האופציות בילוי שישארו לי, וזה יכריח אותי לעשות משהו שאני ממש רוצה לעשות, ואני לא עשיתי מאז... whatever, אבל לדעתי זה הדבר הכי כיף עלי אדמות, ואם זה הדבר, האופציה היחידה שתהיה, אז אני בטוח יעשה את זה, ועוד אנשים יעשו את זה, וזה לייזר טאג.
גדול, זה אדיר, לייזר טאג, לגמרי. וזה בהמשך לדברים שאמרת, דביר, זה ממש לא שלוש, כאילו זה לא רק שלוש אופציות, יש לך גם תיאטרון שאנשים רוצים ללכת לראות, ויש לך... כן, יש אנשים שתיאטרון.
יש ביומנה.
הלעיליה חבל...
הלט, אופרה.
מה עוד יכול להיות? נכון, אופרה לגמרי. אופרה...
מה עם לים?
אתה צריך את זה...
שום שהולכים לים בערב.
לים בלילה, אחלה מקום בילוי, כן? נחשב, תופס. ללכת לים בלילה זה אחלה בילוי. אבל לא, בחרת פנטזי. איך יהיו פנטזי עם החברים?
אתה מתאר שאתה הולך לחזור חוב ולבחור את זה גם, אתה יודע.
כן. טוב, בסדר גמור.
אז סגב, תודה רבה לך.
תודה לך, דביר.
סתם, תודה רבה לך.
לייזרטג, חברים.
לייזרטג. האמת היא, אם חוזר העולם, אתה מזמין, אני בא.
יאללה, בגניב.
בא ללייזרטג. היינו משחקים את זה שהיינו ילדים בקיבוץ. היה תמיד איזה... היה איזה משפחה. מה ברור? זה אני מדבר איתך לפני 20 שנים.
נו, קניתי למקס, רובה לייזרטג. כזה היה שאתה שם על החזה, ואנחנו משחקים את זה כל הזמן.
לפני 25 שנה.
סוויפ, שדורות לטוב. לייזרטג.
לפני 25 שנה בקיבוץ, תקשיב שנייה, ושלא היה טכנולוגיה, בקושי היה לנו מחשבים, וזה היה לנו תמיד משפחה אחת, כאילו עם ילדים מהגיל שלנו, שהיו מקבלים את כל הדברים הניסיוניים וכל הדברים המגניבים. אבא שלהם היה רופא. והיה לו, הוא הראשון בקיבוץ שקיבל לייזר טאג כזה, והיינו הולכים אליו כדי לשים את הערכות ולראות אחד השני, גם הראשון, ואני מדבר איתך שוב, זה לפני 20-25 שנה, שהוא קיבלו אופניים חשמליים לניסיון. מה שהיום רץ כאילו בכל המזזה, אני מדבר איתך לפני 25 שנה, שזה היה כזה ניסיוני, הוא הביא לנו את זה לקיבוץ, קיבלו את זה להתנסות על הדבר הזה, היה מדהים בזמנו, לא האמנתי שזה יקרה כל כך לאט ההתפתחות של הדבר הזה, שזה באמת יצא אפורדבול לכל כיס כמעט, לכל בית כמעט, אבל בקיצור, יאללה, לייזר טאג.
יאללה ביי.
יאללה ביי. ביי.